קשת, כל שידורי תורה, יום יום שלישי, והשיעור של הרב עמית מסקב, אישים ואגדה.
האיש והאגדה, רבי עקיבא, שיעור שני. בשיעור הקודם למדנו על מותו ההירואי של רבי עקיבא, שקרא את קריאת שמע בשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, עד שיצאה נשמתו באחד. סיפור זה היווה את שיאו של האיחוד בין רבי עקיבא לקדוש ברוך הוא, וגם במהלך חייו של רבי עקיבא הראינו שהמסלול עליו צעד היה ידוע מראש, החל מחביבין האיסורין, דרך דברי תורה שקשים כברזל יחקקו את ליבי, ועד כל דעביד רחמנה לתו. למעשה, שלוש פעמים מקיים רבי עקיבא בעצמו את עצתו לרבי יהושע בנו, אם באת להיחנק, התעלה באילן גדול. בפעם הראשונה, כשהוא מקבל ולומד משני רבותיו, רבי אליעזר ורבי יהושע. פעם שנייה, כשמשה מגיע לבית המדרש שלו, ורבי עקיבא מתוך דוחק הקושייה אומר הלכה למשה מסיני. ובפעם השלישית, הוא נתלה בקדוש ברוך הוא, כשבשעת מותו, זעקתו האחרונה היא קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים. אם כן, רבי עקיבא רואה את הקדוש ברוך הוא פועל במציאות על כל צעד ושעל, ודרשותיו שנוגעות בשמיים כשהוא דורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ, אינן יצירה עצמאית שלו, אלא חתירה בלתי נלעת להוציא עוד ועוד מהתורה. אכן, רבי עקיבא רואה בכל מקום את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, וכך הוא דורש בספרי לפרשת בהעלותך. אשר הלך האלוהים לפדות לו עם, פסוק מדברי הימים פרק י"ז. רבי עקיבא אומר, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. כביכול אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עצמך פדית. וכן אתה מוצא בכל מקום שגלו שכינה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. שנאמר, למענכם שולחתי בבלה. וכשעתידין לחזור, כביכול שכינה עמהן. שנאמר, ושב השם אלוקיך. אינו אומר והשיב, אלא ושב. ואומר, איתי מלבנון קלה, וכי מלבנון היא באה, ולא ללבנון היא עולה. כביכול, אני ואת מלבנון עולים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל קרתו ברית שהיא כמו ברית הנישואים, כאשר בית המקדש, המכונה לבנון, אינו המטרה הסופית אליה שואפים להגיע בסוף הדרך, אלא הבסיס ממנו יוצאים כמו זוג שיוצא מהחופה לדרכם החדשה המשותפת. וכך גם במחילתא בפרשת יתרו, רבי עקיבא אומר, לא תעשון איתי, שלא תנהגו בי כדרך שאחרים מנהגים בעירותיהן, שכשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את אלוהיהם, וכשהפורענות באה עליהן, הם מקללים את אלוהיהם. אבל אתם, אם הבאתי עליכם את הטובה, תנו הודעה, הבאתי עליכם איסורים, תנו הודעה. ועוד, שיהיה אדם שמח באיסורים יותר מהטובה, שאפילו אדם עומד בטובה כל ימיו, אינו נמחל לו מן העבירות שבידו. ומי מוחל לו העבירות? הווי אומר, האיסורים. לא בכדי הכינוי לאלילים אותם עובדים הגויים הוא יראותיהן, שהרי אם התשתית לעבודת האל היא פחד, כאשר מגיעות הצרות ועבודת האליל לא הצילה, אני בועט בו, שהרי אין לאדם צורך באליל אם הוא לא מצליח להגן. רבי עקיבא, שרואה הכל דרך המשקפיים של אהבת השם, דורש ללכת עם הקדוש ברוך הוא בטוב וברע, בדיוק כמו זוג נשוי שביחד שורד את המשברים. המשבר הגדול ממנו חודשש האדם יותר מכל הוא המוות, ושוב במחילתא לפרשת בשלח, רבי עקיבא הוא זה שמסביר מדוע עזה כמוות אהבה, ובעצם חזקה יותר מהמוות. כמו שבסופו של דבר קיים רבי עקיבא בעצמו בשעת מותו. זה אלי ואנווהו. רבי עקיבא אומר, אדבר בענאותיו ובשבחיו של מי שאמר והיה העולם בפני כל אומות העולם. שהרי אומות העולם שואלים את ישראל, לומר, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? הפסוק לקוח כמובן משיר השירים ונתייחס לכך בהמשך. שוב, שהרי אומות העולם שואלים את ישראל, לומר, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? שכך אתם מתים עליו וכך אתם נהרגים עליו? שנאמר, על כן עלמות אהבוך, אהבוך עד מוות, וכתיב, כי עליך הורגנו כל היום. הרי אתם נעים, הרי אתם גיבורים, בואו והתערבו עמנו. וישראל אומרים להם, לאומות העולם, מכירין אתם אותו? נאמר לכם מקצת שבחו. דודי צח ואדום דגול מרבבה, שיר השירים פרק ה'. כיוון ששומעין שכך שבחו, אומרים לישראל, נלכה עמכם. שנאמר, אנא הלך דודך היפה בנשים, אנא פנה דודך ונבקשנו עמך. וישראל אומרים להם, אין לכם חלק בו, אלא דודי לי ואני לא, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. כלומר, מבחינתו של רבי עקיבא, ממש כמו ביחסים שבין בעל לאישה, אין מקום לזר. כך, בקשר שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, האומות לא יכולות להיות מעורבות. כמובן ששיר השירים, מרדף האהבים שבין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מהווה מקור השראה חשוב בחיפוש אחר התאחדות עם האין סופי, ולכן רבי עקיבא הוא זה שעומד על קדושתה של מגילת שיר השירים במשנה במסכת ידיים פרק ג'. כל כתבי הקודש מטמאים את הידיים. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן ביום שהשיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידיים. אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. ואם נחלקו, לא נחלקו אלא על קהלת. הרקע למשנה זו היא גזירת חכמים שכל כתבי הקודש מטמאים את הידיים. הטעם של הגזרה היה נוהג מקובל שתרומה שיש חובה לשמור אותה בטהרה, מצניעים אותה בתוך ספרי הקודש על מנת שיזהרו בה. בשלב שני, חכמים ראו שזו למעשה מלכודת עכברים, כי העכברים היו מגיעים לאכול את התרומה, ובדרך היו מחרסמים בספרים והורסים אותם. לכן, על מנת למנוע את המשך קיום הנוהג, שהיה נכון רעיונית, אבל מאוד לא טוב במציאות, חכמים גזרו טומאה על כל ספרי הקודש. לאחר הגזרה, היות וצריך לשמור את התרומה בטהרתה, ממילא מכאן ואילך לא היה ניתן לשמור תרומה בתוך הספרים. השאלה אילו ספרים כלולים בגזרה, היא בעצם שאלת מעמדו של כל ספר וספר. בן עזאי מעוניין לחזק את מעמדן של מגילת שיר השירים וקהלת, כשהוא מעיד שאף הן היו בכלל הגזרה. כלומר, אלו ספרי קודש לכל דבר, ולא סתם ספרי חוכמה או שירה. רבי עקיבא טוען שאין צורך לחזק את מעמדה של שיר השירים, היות וברור ופשוט שהיא ספר קודש, ולכן מעולם לא נחלקו בשאלה האם מגילת שיר השירים כלולה בגזרה על ספרי הקודש. רבי עקיבא מסביר את דבריו ששיר השירים איננה רק קודש, אלא קודש קודשים, היות וזו נקודת המבט שלו על המגילה, המתארת את יחסי הקרבה שבין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. בהתאם לכך, אוסר רבי עקיבא לראות בשיר השירים שיר גרידה, ובתוספת בסנהדרין, פרק י"ב, מובאת מימרה מרחיקת לכת בעניין. רבי עקיבא אומר, המנענע קולו בשיר השירים בבית המשתה, ועושה אותו כמין זמר, אין לו חלק לעולם הבא. סיום נאה לנקודה זו, הוא הסיפור ארבעה נכנסו לפרדס, בו מייעדים פסוק לכל אחד מן התנאים, ולרבי עקיבא מתאימים את הפסוק, משיר השירים כמובן, מושכני אחריך נרוצה. מבחינה ביוגרפית, הרקע לכל ההסתכלות הזו היא האהבתו הגדולה לרחל. אהבה הדדית זו, תוך שהיא מקריבה את כל מנעמי בית אביה לטובתו, לימדה את רבי עקיבא בראש ובראשונה, שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלל זה משמעותו היא דרישה כמעט בלתי אנושית לחשוב על האחר ולהתרכז רק בו ובטובתו. למעשה גלום כאן רף גבוה מאוד הכולל ביטול הרצון האישי ששואף באופן טבעי להיות טוב ואהוב מאחרים. שיא הקרבתה של רחל מתואר בירושלמי במסכת סוטה פרק ט', שם נאמר, רבי עקיבא עשה לאשתו עיר של זהב, וקניעת בה איתתי דרבן גמליאל. אמר לה, מה הווית עבדת, איך מה דהבה עבדה? דהבה מזבנה קליעתה דסערה, ויהבה לי, והוא לי באורייתה. ובעברית, רבי עקיבא קנה לאשתו ירושלים של זהב, ואשתו של רבן גמליאל קנאה בה. אמר רבן גמליאל לאשתו, את לא עשית כמו מה שהיא עשתה, שהיא, רחל, הייתה מוכרת את שערה על מנת שרבי עקיבא ילמד תורה. כלומר, רחל השחיתה את יופיה על מנת שרבי עקיבא ילמד תורה. רבי עקיבא מבחינתו מקיים את הבטחתו מימים ימימה, הבטחה בת 24 שנים ואולי יותר, שכן מתחילת דרכם, שעה שגרו במטמן והוא היה מוציא לה את הקש מהשיער, הוא אמר לה, אם הייתי יכול, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. לכאורה, האידיליה מושלמת. אולם באופן מפתיע, יש פרט בסיפורם של רבי עקיבא ורחל, שאיננו המשך ישיר ופשוט של קו זה. בנקודה אחת בסיפור, רחל לא מקבלת את רבי עקיבא כמו שהוא. הגמרא אומרת שרחל היא זו שאמרה לרבי עקיבא זיל הווי בי רב, כלומר היא זו ששולחת אותו ללמוד תורה. למעשה שבירת הקו הזו היא רק קצה הקרחון. למדנו עד כמה רבי עקיבא מקפיד להצדיק את הדין ולאשרר את המציאות, תוך שהוא רואה בכל דבר את היסוד האלוקי. אולם חזרתו בתשובה מסמלת את ההפך הגמור מכל זה, באשר היא מושתתת על אמונה ביכולת להשתנות מהקצה אל הקצה. אמונה גדולה ביכולת האנושית לשנות את המציאות, ועד רבה לא להסכין עם הרוטינה של מסלול החיים הרגיל. כזכור, רבי עקיבא היה בן גרים, כלומר הוריו מתחילים את המהפך והוא משלים אותו, וזה שונה מאוד מקבלת הדין בה אפיינו עד כה את דמותו. בהקשר זה, אנו מוצאים שרבי עקיבא טבע מכל אחד להיות אחראי לגורלו ולא להסתמך על מתנת חינם, כשהוא תובע את הביטויים השגורים על לשוננו עד היום, פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות, וגם עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. רבי עקיבא נאה דורש ונאה מקיים, ואם בתחילת דרכם המשותפת רבי עקיבא ורחל מסתפקים במעט תבן, הרי שבאבות דרבי נתן פרק ו' מתואר שרבי עקיבא, למרות שהיה אני מרוד, הזכאי ללא ספק לצדקה, העדיף ללקט עצים למחייתו. בכל יום ויום היה מביא חבילה של עצים, חציה מוכר ומתפרנס וחציה מתקשט בה. עמדו עליו שכניו ואמרו לו, עקיבא, איבדתנו בעשן, מכור אותן לנו וטול שמן מדמיהם ושנה לאור הנר. אמר להם רבי עקיבא, הרבה סיפוקים אני מסתפק בהם, אחד שאני שונה בהם, ואחד שאני מתחמם כנגנן, ואחד שאני יכול לישן עליהם. גם ממקור זה אפשר לצאת לשני כיוונים הפוכים, כאשר מצד אחד רבי עקיבא מסתפק במועט והוא מעוניין במה שיש לו, ומצד שני דורש השתדלות לא לקחת מאחרים אלא לחיות על בסיס העבודה שלך. המשנה באבות דרבי נתן מחווה את דעתה על דרכו של רבי עקיבא ואומרת, עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין, שאם אומרים להם מפני מה לא למדתם, והם אמרו מפני טפינו, אומרים להם והלא רבי עקיבא היו לו בנים ובנות. מה פירוש הדבר שרבי עקיבא עתיד לחייב את כל העניים בדין? לכאורה, היינו מצפים שרבי עקיבא יהיה לטובת העניים, שהרי הוא עצמו ממפלגת העניים, והוא זה שאמור להבין טוב יותר מכל אחד אחר את הקשיים עמם העניים מתמודדים יום יום ושעה שעה. לפי דעתי, רבי עקיבא מסמל את הרף הנדרש מעניים, לא לרחם על עצמם, אלא להתקדם ולעשות מתוך מוטיבציה לשינוי מצבם. אכן, בגמרא במסכת בבא קמא, דף צדי עמוד ב', נאמר שלפי רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל רואים אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, רבי עקיבא הולך לפי הפוטנציאל והייחוס, ולא לפי המצב העכשווי. באופן דומה במסכת שבת, דף קכ"ח עמוד א', רבי עקיבא סובר שכל ישראל בני מלאכים הם, כאשר יש כאן בראש ובראשונה התייחסות של כבוד לכל אדם, ובנוסף השוואה למלך, שמשמעותה היא שמלך לא יכול לברוח מאחריות ולהקטין ראש. המתח שבין קבלת המציאות כפי שהיא לבין הבחירה החופשית שניתנת לאדם לפעול, לשנות ולהיות אחראי לגורלו, הוא הציר עליו מתרחש הסיפור המוכר על חתונת ביתו של רבי עקיבא. הגמרא במסכת שבת, דף קנ"ו עמוד ב', מספרת על הנבואה השחורה שקיבל רבי עקיבא ביחס לביתו, ונתרגם את הדברים לעברית. לרבי עקיבא הייתה בת שהחוזים בכוכבים ניבאו שתמות מנשיכת נחש ביום שתיכנס לחופה. רבי עקיבא היה מאוד מודאג מכך. בליל חתונתה היא לקחה את הסיכה שאספה את שערותיה ונעצה אותה בקיר. במקרה הסיכה ננעצה בעינו של הנחש, ובבוקר כשהוציאה אותה הסתרך הנחש אחריה. אביה שאל אותה, מה עשית? והיא סיפרה, בערב בא אני והתדפק על הדלת, אבל כולם היו כל כך עסוקים בהכנת הסעודה ולא שמעו אותו. פתחתי לו את הדלת ונתתי לו את האוכל שהכנת לי. אמר לה, עשית מצווה. יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות, ולא ממיתה משונה, אלא ממיתה עצמה. רבי עקיבא, בתחילת הסיפור, לא עושה כלום להתמודד עם הגזרה, והוא מתואר כמי שהיה מודאג מאוד. ההנחה העומדת בבסיסה של התנהגות כזו היא השלמה וקבלת הגורל, אמו לא ניתן להתמודד. מדוע רבי עקיבא לא עשה כל השתדלות בכדי למנוע את התממשות הכללה? קושייה זו קשה שבעתיים, אם נזכור שבנבואתם של הקלדאים אין תאריך ספציפי, אלא רק ביום שתיכנס לחופה, ואם כן, לכאורה נותר פתח לרבי עקיבא למנוע מביתו להתחתן, ובכך להימלט מרוע הגזרה, הגם שמדובר על חיי צער ובדידות. אני משוכנע שעל מנוחה זו ישב רבי עקיבא ימים ולילות, וייתכן שהכריע בה פעמיים, כל פעם באופן שונה. הגמרא מספרת אודות בת נוספת של רבי עקיבא, שהתארסה לבן עזאי, אולם מעולם לא התחתנה איתו משום שחשקה נפשו בתורה. אפשר להעלות על הדעת שרבי עקיבא באמת סיפר לביתו הראשונה על התחזית הנוראה, והיא, בלחץ האיום על חייה, בחרה להתארס לבן עזאי שידעה שלעולם לא יישא אותה משום שחשקה נפשו בתורה. היות ובתחזיתם של הקלדאים לא נאמר מפורש באיזו בת מדובר, כאשר מגיעה ביתו השנייה לפרקה, הדילמה לספר או לא לספר צפה ועולה, אולם רבי עקיבא ממאן להכיר בכך שגם גורלה של בת זו נחרץ לחיי בדידות ועקרות, ומסרב לחזור על הסגה. לכן רבי עקיבא מקבל את ההכרעה הנוראה בחייו לא לספר. לאור השערתנו, וגם היות והדו-שיח המתנהל בין רבי עקיבא לביתו מסופר בגוף ראשון, הוא שואל אותה מה עשית, והיא עונה לו, נתתי לעני את האוכל שהכנת לי. אני מעלה על דעתי שההתרחשות השלמה הייתה כדלהלן. רבי עקיבא המודאג, שלא עצם עין כל הלילה, פורץ עם שחר לחדר כלולותיה של ביתו, לראות אם היא חיה. ביתו, שטרם הספיקה לחסות את ראשה, מושכת בתנועה אינסטקטיבית את הסיכה מהקיר, ושניהם חווים את הבעתה שבמראה הנחש המסתרך בעקבות הסיכה. הגמרא מסיקה מתמונה זו שאין מזל לישראל. אולם מהסיפור עצמו עולה שאין לפרש את הקביעה אין מזל לישראל כפשוטה. הסיפור מראשיתו ועד סופו משדר מסר חזק שיש מזל וגורל קבוע, למרות שלעיתים האדם מצליח בסופו של דבר לשנות את הגורל המיועד לו. לדוגמה, הסיפור יכול היה להתנהל באופן אחר לחלוטין, כאשר למרות תחזיתם של הקלדאים, ביתו של רבי עקיבא לא מתה ביום חתונתה. ותיאור כזה היה באמת מוכיח שאין מזל לישראל כפשוטו. אולם, בסיפור המובא לפנינו, רבי עקיבא מודאג מהגזרה בצדק. הנחש לא יודע שביתו של רבי עקיבא אמורה להינצל, והוא מגיע להקישה כפי שנקבע מראש. כמו כן, דרשתו של רבי עקיבא, צדקת הציל ממוות, מוכיחה, בניגוד לפשטות מסקנת הגמרא, שרבי עקיבא ראה בעיניו את המוות המובטח, אלמלא הצילה ביתו את עצמה על ידי הצדקה. המסר העולה מהסיפור הוא שיש גורל ומזל קבועים מראש, אולם במקרים מסוימים הם מראי שינוי. זה בדיוק מה שרבי עקיבא אומר בפרקי אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. רבי עקיבא, שבתחילה היה רק מודאג אבל לא עשה כלום מתוך השלמה עם הגורל, מגיע למסקנה שיש אפשרות לחולל שינויים בתוכנית האלוקית ואסור להיכנע לתכתיבים. בקריאה סימבולית של הסיפור, ניתן להציע שתחזיתם של הקלדאים אכן התממשה. כידוע, אני חשוב כמת, הגמרא בנדרים, דף סמך ד' עמוד ב', ולכן, כאשר ביתו של רבי עקיבא מעניקה לעני את מנת האוכל שלה, היא מתחלפת איתו, ובכך מתקיימת התחזית, אמנם לא כפשוטה. כעת ניתן להציע שהפירוש של הכל צפוי והרשות נתונה, הוא שהעתיד לעולם קבוע מראש. לנו, הפרשנים שבמעשיהם חושפים את העתיד, יש רשות לפרשנות יצירתית. כמובן שתורתו של רבי עקיבא, עליה הרחבנו את הדיבור בשיעור הקודם, היא הפרשנות היצירתית שחוזרת בסופו של דבר לדבריו של הקדוש ברוך הוא, ומתחברת באמצעות תגי האותיות לתורה שבכתב. זהו רמז ראשון ביחס לפתרון הסתירה בין שני הקווים, צידוק הדין והבחירה החופשית. אולם בטרם נציע את הפתרון השלם, נעמוד על עוד כמה נקודות בהן רבי עקיבא מוצג כמי שמאמין באנושי באופן קיצוני. בגמרא במסכת גיטין דף נ"ו מסופר על רבי יוחנן בן זכאי, שביקש מאספסיאנוס, תן לי יבנה וחכמיה, ולא ביקש להציל את ירושלים. רבי עקיבא שם מבקר אותו, ודורש עליו את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. רבי יוחנן בן זכאי היה צריך לבקש מאספסיאנוס שהרומאים יעזבו את ירושלים הפעם. השאלה מתבקשת היא, מדוע רבי עקיבא דבק בהצלת ירושלים? הרי בכל אגדות החורבן ירושלים מתוארת כעיר שסועה וחרבה מבפנים, עיר שבה המוסריות החברתית כמעט ואיננה קיימת, והרחבנו על כך בשיעורים אודות רבי יוחנן בן זכאי. נראה להציע שרבי עקיבא גרס שאסור לאדם לקבל את המצב כמו שהוא, ותמיד יש סיכוי לשינוי. בבחינת, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. בהתאם לכך, רבי עקיבא תמך במרד בר כוכבא, ואפילו דרש על בר כוכבא עצמו את הפסוק דרך כוכב מיעקב, כמתואר באיכה רבתי פרק ב'. רבי עקיבא כדהבה חמי בר כוזבא, הווה אמר דן הוא מלכה משיחה. ובעברית, רבי עקיבא כשהיה רואה את בר כוזיבה, היה אומר זהו מלך המשיח. ומיד נסביר מדוע בר כוכבא הפך להיות בר כוזבא, כלומר, מדוע הכוכב העולה הנחיל אכזבה לחכמים. נמשיך במדרש. אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבוא. אמר רבי יוחנן, 80,000 זוג של תוקעי קרנות היו מקיפין את ביתר, וכל אחד ואחד היה ממונה על כמה חילות. והיה שם בן כוזבה, והיו לו 200,000 מטיפי אצבע, חיילים שחתכו לעצמם אצבע על מנת להוכיח את גבורתם. שלחו חכמים ואמרו לו, עד מתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין? אמר להם, וכי איך אפשר לבודקן? אמרו לו, כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון, לא יהיה נכתב באיסטרטיה שלך. היו לו 200,000 כך ו-200,000 כך. ומי היה עושה בן כוזיבה? היה מקבל אבני בליסטרה באחת מארכובותיו, וזורקן, והורג מהן כמה נפשות. ועל זה אמר רבי עקיבא כך. כלומר, רבי עקיבא אמר, זהו מלך המשיח, על יכולתו המדהימה של בר כוכבא לספוג מעלומה של אבן בליסטרה ולהשיב אש, להעיף אותה חזרה ולהרוג כמה נפשות. ייתכן שכך רואה רבי עקיבא את המנהיג של העם שסופג מעלומה אחר מעלומה לאורך ההיסטוריה כולה, ובכל אופן מצליח לשרוד. במדרש הביקורת על בר כוכבא היא, עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין? והיא רומזת לכך שחכמים רואים את ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש, בעוד לבר כוכבא המסרים הללו זרים. למעשה, הדברים מפורשים יותר בירושלמי במסכת תענית, שמוסיף, כאשר היה בר כוכבא יוצא לקרב, היה אומר, ריבון העולם, אל תעזור ואל תפריע. הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא מצבאותינו. ניתן לשער שאמירה זו משקפת את הסיבה לאכזבתם של חכמים מבר כוכבא, בשל אמונתו הקיצונית ביכולת שלו ושל חייליו לנצח אפילו ללא עזרתו של הקדוש ברוך הוא. כאמור, הקו הכללי של רבי עקיבא גורס שיש להאמין ביכולת האדם להשפיע ולעצב את גורלו, ולכן רבי עקיבא היה ראש התומכים בבר כוכבא. מקום נוסף, ודי נדיר חייבים לומר, בו רבי עקיבא חוזר בו, הוא הגמרא במסכת סנהדרין דף למדחת עמוד ב'. הגמרא שם מביאה את פרשנותו של רבי עקיבא לפסוק בספר דניאל, מתוכו עולה שבעולם האמת ישנם שני כיסאות מלוכה. למי אם כן המלוכה? רבי עקיבא אומר, אחד לו ואחד לדוד. כלומר, מלכות שמיים ומלכות בשר ודם שקולות הן. בסופו של דבר, רבי עקיבא מקבל את דבריו של רבי יוסי, שיש לקדוש ברוך הוא שתי דרכים בהם הוא מנהיג את העולם, ואין הוא זקוק למלכות דוד כדי לנהל את ענייני העולם הזה. כיסא אחד לדין וכיסא אחד לצדקה. החלוקה בין דין לצדקה מהווה שלב נוסף בדרך להבנת השילוב בו דוגל רבי עקיבא. בדומה לבר כוכבא, מתברר שגם רבי עקיבא היה משיב אש במרכאות לרומאים, בוויכוחיו עם טורנוסרופוס, השליט הרומאי באזור. ובראשית רבה פרק י' א', מסופר שטורנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, מה יום יומיים? ורבי עקיבא ענה לו, ומה גבר מגוברין? כלומר, טורנוסרופוס שאל מדוע השבת שונה משאר הימים, ורבי עקיבא ענה לו, במה אתה מיוחד משאר האנשים? ענה טורנוסרופוס, לפי שרצה המלך לכבדני. וענה לו רבי עקיבא, כך גם השבת המלך רצה לכבדה. ביקש טורנוסרופוס שרבי עקיבא יוכיח לו, ורבי עקיבא אמר לו שלא ניתן להעלות באוב בשבת. טורנוסרופוס ניסה להעלות את אביו באוב בשבת, ואכן לא הצליח. ביום ראשון העלה את אביו באוב ושאל אותו, אבא, מאז שמתת הפכת להיות יהודי? ואביו ענה לו שבעולם האמת כולם משמרים את השבת בעל כורחם. המסר הוא שקיימת מציאות רוחנית אובייקטיבית כחלק מן הטבע. לכן השבת קובעת לכולם גם למי שלא היה יהודי. כלומר, החיים אחרי המוות אינם עוד חיים גשמיים מסוג אחר, אלא הם מהווים הכרה ברוחני שמאחורי הקלעים מנווט את כל ענייני העולם הזה. וכך מתואר במדרש תנחומה לפרשת תזריע. שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לי, של בשר ודם נעים. אמר לי טורנוסרופוס הרשע, הרי השמיים והארץ יכול אתה לעשות כהם. אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטים בהם, אלא בדברים שהם מצויים בבני אדם. אמר לו, למה אתם מולים? אמר לו, אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן, לכן הקדמתי ואמרתי לך, מעשה בשר ודם הם נעים משל הקדוש ברוך הוא. הביאו לי שיבולים וגלוסקאות, כלומר שיבולים גולמיות ועוגות. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, השיבולים, ואלו מעשה בשר ודם, הגלוסקאות, אין אלו נעים? הביאו לי עניצי פשטן וכלים מבית שען. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, ואלו מעשה בשר ודם, אין אלו נעים? אמר לו טורנוסרופוס, הועיל, הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממעי אמו? אמר לו רבי עקיבא, ולמה שוררו יוצא בו? לא תחתוך אמו שוררו, אמו לא תחתוך את חבל הטבור. ולמה אינו יוצא מהול? לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצוות, אלא כדי לצרף בהן. מהלך דומה מצאנו גם בגמרא במסכת בבא בתרא, דף י' עמוד א', וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא. אם אלוהיכם אוהב אני אימו, מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו רבי עקיבא, כדי שניצול אנו בהם מדינה של גהנום. הרומאים האמינו בגורל קבוע מראש, ובחוסר יכולתו של האדם להשפיע על הטבע. וכמו במדרש על שבת, זה המקור ממנו נובעות שאלותיו של טורנוסרופוס. מאידך, אם רבי עקיבא טוען שיש כוחות רוחניים המנווטים את הטבע, מדוע צריך האדם להמשיך ולפעול? כלומר, למה עולם הטבע נראה כאילו חוק הג'ונגל מתקיים בו באין מפריע? רבי עקיבא, הן ביחס לברית המילה, והן ביחס למצוות צדקה, מלמד שיש בסיס טבעי, כגון השמיים והארץ, שהם גבולות גזרה, בהם אנו נתונים ללא יכולת לפרוץ את המסגרת. אולם, בתוך המסגרת, פעולתו של האדם עדיפה על חומרי הגלם והמצב הבסיסי שמספק הקדוש ברוך הוא. בשיעור הקודם הצענו שהתחושה הלא נוחה ביחס לכך שהקדוש ברוך הוא משאיר כביכול לרבי עקיבא לסיים את התורה והמלאכה נקראת על שם גומרה, מעוררת את הספק האם רבי עקיבא הוא בן העולם הבא. כלומר, האם תורתו של רבי עקיבא זו חוכמה אנושית, או שהוא רק מפרש את כוונותיו של הקדוש ברוך הוא ובסופו של דבר מתחבר אליו. כך גם כאן, רבי עקיבא אומר בפה מלא, מעשיו של אדם נעים יותר ממעשיו של הקדוש ברוך הוא. וביחס לעצמו, כאילו אמר, התורה שאני חידשתי מושלמת יותר מהתורה הגולמית שהקדוש ברוך הוא מסר למשה. ואם כן, נראה שהוא אכן מחזיק טובה לעצמו. אולם, בסופו של דבר, הוא מסיים בתובנה שהכל חוזר למצוות הקדוש ברוך הוא, ובעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם ייטול על עצמו אחריות ויזכה לחיי העולם הבא בזכות ולא בחסד. כך קורה גם משני מקורות המספרים על המפגש שבין אשתו של טורנוסרופוס לרבי עקיבא. שני המקורות מחסירים כל אחד פרט אחר ואת התמונה השלמה מקבלים באמצעות שילובם. באוצר המדרשים מסופר מעשה בטורנוסרופוס שהיה מבקש לשלוט ברבי עקיבא ולא היה מוצא עלילה האח לשלוט בו. אמרה לו אשתו, הרי אני עושה עלילה האח תשלוט בו. עמדה וקישתה עצמה ועמדה על פתח בית מדרשו. כיוון שראה אותה רבי עקיבא, מיד רקק בארץ. כעסה ואמרה לו, אתה הוא גדולן של יהודים ואתה רוקק בצלם האל? אמר לה, אף אני לא רקקתי, אלא אמרתי, כל הנוי הזה בידו, ואת מכעסת אותו. כיוון ששמעה כך, נפלה על רגליו, אמרה לו, אינני זזה מכאן עד שתגיירני. עמדה ופרשה בספינה, והלכה למקום אחר. ובגמרא במסכת עבודה זרה, מתווסף לנו פרט אחר, שהיא עתידה להתגייר ולהתחתן עם רבי עקיבא. אם כן, הסיפור השלם הוא שאשתו של טורנוסרופוס מנסה להוכיח שרבי עקיבא הוא בן אדם ככל האנשים והוא התפתה ליופיע. לכן, כשרבי עקיבא רוקק, הוא מסמל בכך שהיא איננה חשובה בעיניו לכלום, היא אומרת לו שהאדם הוא צלם האל, כפי שרבי עקיבא עצמו אמר במשנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם. רבי עקיבא עונה לה שהאדם הוא אכן ברו בצלם האל, אולם המשמעות היא הפוכה. האדם איננו אל קטן בנפרד מהקדוש ברוך הוא, אלא אדרבה, יופיו של האדם נועד לשקף את יופיו של הקדוש ברוך הוא, וניתן להוסיף שבאותו אופן חוכמתו של האדם משקפת את חוכמתו של האל. לסיכום, רבי עקיבא, שידע הרבה מהפכים בחייו, הוריו מתגיירים, הוא עצמו הופך מעם הארץ לתלמיד חכם, ומעני מרוד לעשיר מופלג, דורש מכל אחד להשתדל ככל יכולתו, תוך אמונה ביכולת לשנות את גורלו. זהו רצון האל, שנתן לנו את היכולת לפרש את התורה, ולפעול בתוך המסגרת הקבועה מראש. תובנה זו מאפשרת לאדם הפרטי, ולעם ישראל כולו לחיות ביחסי אהבה וקרבה עם הקדוש ברוך הוא, אשר מנווט את המציאות ומתגלה בה בטוב וברע, בבחינת הכל צפוי והרשות נתונה.